טוב, אנחנו הגענו לפרק כ"ג. באים ימים רבים אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויביהם מסביב. ויהושע הזקן בא בימים. ויקרא יהושע לכל ישראל לזקניו ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויאמר עליהם, אני זקנתי, באתי בימים. ואתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לכל הגויים האלה מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ראו, הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם מן הירדן, וכל הגויים אשר הכרתי בים הגדול מבוא השמש. אדוני אלוהיכם הוא יהדפם, יהדפם מפניכם, והוריש אותם מלפניכם, והרישתם את ארצם כאשר דיבר אדוני אלוהיכם לכם. חזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה, לבלתי סור ממנו ימין ושמאל. לבלתי בו בגויים האלה הנשארים האלה איתכם, ובשם אלוהיכם לא תזכירו ולא תשביעו ולא תעבדו ולא תשתחוו להם. כי אם באדוני אלוהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. ויורש אדוני מפניכם גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. איש אחד מכם ירדוף א', כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם לאהבה את אדוני אלוהיכם, כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה הנשארים האלה איתכם, והתחתנתם בהם ובתם בהם והם בכם, ידוע תדעו כי לא יוסיף אדוני אלוהיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם, והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדכם ולצנינים בעיניכם, עד עבודכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם. והנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ, וידעתם בכל לבביכם ובכל נפשכם, כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. והיה כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, כן יביא אדוני עליכם את כל הדבר הרע, עד ישמידו אותיכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם. בעוברכם את ברית אדוני אלוהיכם אשר ציווה אתכם, והלכתם ואהבתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרף אדוני בכם ואהבתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם, שזה כמובן פסוק מפרשת עקב גם. בסוף ספר יהושע בעצם יש שני מעמדות משמעותיים וגדולים, אחד קראנו עכשיו, אחד הפרק הבא, הם שונים זה מזה, יש להם מטרות שונות, באפיונים שונים, אבל זה המעמד הראשון. והמעמד הזה אני חושב מגדיר עבורנו גם היום, מגדיר עבורנו הגדרה מאוד מאוד חשובה, שיוצרת אולי אפילו איזשהו שינוי קצת תפיסתי. אז בעצם אפשר להגיד שתכלית המעמד הזה זה הפסוק ד', נגיד, ראו, הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם וכו'. כלומר, יהושע כונס את כל העם, אני זקן בה בימים, אני לא אלווה אתכם בהמשך, קבלו משימות להמשך. יש לכם עוד נחלות להוריש, כל אחד לפי גזרתו, כל אחד לפי מעמדו, כל אחד לפי מה שהוא קיבל, כל אחד לפי הגורל השני שנעשה בשילה, אתם זוכרים? זה לחזק את המגמה הזאת. אבל כאן בעצם יהושע, האמת שזה כבר מופיע בתורה, אבל יהושע מגדיר עבורנו את, אני חושב, עומק מצוות כיבוש ארץ ישראל. האם כיבוש ארץ ישראל הוא דבר שעומד בפני עצמו? הוא עניין, פשוט מצווה שהוא קשור לעוד עניינים. כאן בפרק הזה, הליבה זה, יכול היה יהושע לכנס את כל המסע ולהגיד, רבותיי, ארץ ישראל, זה מצווה, צריך לכבוש את הכל, ולא להתעצל, קדימה, עד שלא גמרנו לכבוש את הכל, לא סיימנו את המצווה, אבל הוא לא אומר להם את זה. הוא מדבר איתם על ההשפעות הזרות הנמצאות בתוך ארץ ישראל, כל עוד הם לא כובשים אותה.
שוריש.
מה?
שוריש השם.
לא הבנתי. כן, בסדר, אבל עדיין, מפסוק ח' עד סוף הפרק, על זה הוא מדבר. הוא מדבר על הסכנה, בקיצור, סכנת חיתון בגויים, התבוללות. זה הבעיה המרכזית. עכשיו, זה מגדיר את מצוות כיבוש ארץ ישראל. כי תראו, צריך להסתכל, אם אנחנו מסתכלים בעין מפוקחת, מה שנקרא, בעין זה על התנ"ך, אנחנו רואים לכל אורך התנ"ך שארץ ישראל, היה לה כל מיני גדלים. התכווצה, התרחבה, תלוי במלך, תלוי במלכות, תלוי בצבא, תלוי בהרבה מאוד דברים. תלוי ועומד. היו שנים שהממלכה הייתה מאוד מאוד רחבה, היו שנים שהייתה יותר מצומצמת. התורה מבטיחה את הארץ לגבולותיה, אבל ההבטחת האלוקית היא כמובן תלויה ועומדת גם ביכולת לבצע. כמו שברור לנו שהיום אף אחד לא מדבר, וגם לא דיבר, גם לא מקרב הימין, ככה נראה לי, שצריך ללכת ולכבוש חלקים מלבנון כדי ליישב את הארץ. אנחנו לא שם. גם כשמדינת ישראל ישבה שם, במשך לא מעט שנים, 20 שנה, לא זכור לי שהייתה איזו תנועה להתיישבות בליטני או בזר. אני למרות שזה ודאי חלקים בארץ ישראל, זה על פי כל מפה זה בפנים. כי אתה מבין שזה, המצווה היא תלויה ברצון העם והאומה, ודאי בחלקה, וזה לא שייך עכשיו. אבל מה שכאן בא לידי ביטוי זה שחובת כיבוש הארץ זה בגלל קדושתה של ארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל היא מקום קדוש ומקודש, והצורך בכיבוש המוחלט זה כדי לא ליצור מצב שיש כאן בתוך הארץ טומאות. ולכן, זה, לא אגיד שזה מגדיר אחרת טיפה את מצוות יישוב ארץ ישראל, אבל זה מוסיף ומעשיר אותה. אני אתן לכם דוגמה, בסדר? תכם, דווקא אני אומר את הדוגמה הזאת דווקא היום, דווקא בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים במלחמה עם האויב הפלסטיני שלידינו, אבל במצב מתוקן, שהפלסטינים, היה מסתובב להם המוח הקדמוני הזוחל שלהם, שגורם להם לרצוח כל הזמן, היה מסתובב שם איזה משהו, והם שם אותם על מסלול של בני אדם נורמליים. אנחנו מחויבים את אדם פרנסה. מחויבים. גוי אשר בקרבך. כן. שהוא מקבל על עצמו. לגבי ה... רק דבר אחד חסר להם. הרי יש להם גילו. מה?
אנחנו בעלים של הארץ.
זה הדבר הכי שחסר להם. חוץ מזה, כל השאלה במצוות, הם מצוינים בהם. כלומר, אסור להם לגזול, אסור להם, הם לפחות, לפי החוקים שלהם. לא משנה, אבל לפי החוקים שלהם. יש להם... האסלאם, תלך לאסלאם. כן, יש להם בתי דין שרעי. מה קורה בסעודיה למי שגונב? לא מותר לגנוב. מי שגונב, חותכים לו את היד. הם מאמינים באל אחד. הם... ודאי כל ברכת השם. כאילו הם... יש להם רק דבר אחד, שזה פרשת השבוע. כשהתורה מגדירה את החזרה בתשובה של ישמעאל, כתוב הרי אצל ישמעאל ויגווע ישמעאל, נכון? שזה נאמר בצדיקים. מה החזרה בתשובה? של ישמעאל שהוא הקדים את יצחק אליו, בקבורת אברהם. כלומר, החזרה בתשובה של ישמעאל זה שהוא מקבל את מרותו של יצחק. זה מה שצריך לחזור בתשובה. אבל אם היינו זוכים, אז בסדר גמור. הם קודמים. עכשיו, במקום זה מה קורה? אנחנו מביאים לארץ תאילנדים. חקלאות. עכשיו, תאילנדים זה עובדי עבודה זרה מהסוג הגרוע ביותר. צריך לדעת את האמת. הם ממש, הם עובדי עבודה זרה ברמות טומאה שאנחנו לא מכירים פה. גם סוג הדברים שהם אוכלים וגם האמונות שלהם זה להביא לכאן, לארץ ישראל, עשרות אלפי עבודה זרה, עובדי עבודה זרה, בשביל מצוות יישוב הארץ, בשביל החקלאות, כן? אני לא מביע דעתי, אני רק אומר, זה לפחות סימן שאלה. זה לפחות סימן שאלה. להביא לכאן, עובדי עבודה זרה, אין פה הרבה עבודה, יש להם, הנוצרים זה עוד שבע, אבל להביא כאן עובדי עבודה זרה, זה העבודה זרה של המזרח, זה ממש עובדי אלילים ופסילים, כפשוטו, לא מטאפורה, ממש ככה. להביא אותם לכאן, טומאה גמורה. מצוות יישוב ארץ ישראל היא לא רק לתפוס שטח, שהוא יהיה ביד שלי, אלא זה לדאוג שהארץ היא תתאים לתכונה הפנימית שלה, ותכונתה הפנימית של הארץ זה קדושה. ולכן צריך לשמור שלא יהיה כאן, את הדברים הללו. זה מה שעולה מכאן. מה אתה אומר?
רק תקי אתכם ותמאכם אותה.
מה?
רק תקי אתכם ותמאכם אותה.
היה
איזשהו זמן בהיסטוריה שהארץ, כמו שאתה מתאר אותה, זאת אומרת שלא היו כאלה שהרגע עבודה זרה, או מובלעות כאלה, אפילו בתקופתו של
דוד ושלמה. תמיד היו מובלעות, או בגזר, או בגזר, או בגזר, עשו מה שאפשר, אולי בתקופת שלמה כן היה נקי, אולי בתקופת יאשיהו מתואר מסע אדיר לביאור עבודה זרה כולל, גם מהיהודים וגם מן הגויים, אצל יאשיהו, יכול להיות שהיו. אנחנו גם התקדמנו מאז, אבל בהחלט, אני אומר, פחות מתייחס כרגע לרמת הביצוע, אני מתייחס כרגע לרמת הציווי. מהי מצוות יישוב ארץ ישראל? האם רק תפיסת קילומטרים? כלומר, האם העובדה שאתה כובש את סיני, אבל סיני נהיה איזה מקום לבליינות ישראלי, את החוף של רפי נלסון והחוף של ההוא ונואבה, וזה נהיה איזה מין מקום כזה ששם מי שרוצה לחוות טומאה הולך לשם. האם זה נקרא מצוות יישוב ארץ ישראל? זה בעיה חמורה, כי הגדרת מצוות יישוב ארץ ישראל זה שאתה כובש את הארץ פעם אחת ופעם שנייה מתנהג בה כמו שצריך. אז זה, זה העניין, זה לפחות מה שעולה כאן בהגדרה כאן. מה? סיני זה, זה ודאי לא נמצא בגבולות, כל מה שנמצא מנחל הריש ודרום לפי רוב הדעות, אבל יש דעה שהיא מאוד מאוד מקובלת. פסוקים מפורשים בפרשת עקב וגם גם ביהושע, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתי או לכם יהיה. יש דעה שאומרת שכל מקום שעם ישראל כובש כאומה, הוא מקבל דין קדושת ארץ ישראל. מה? בדיוק, אילת. אילת לא שונה מסיני בעניין הזה. אז כן, אז כן, הסיבה שמזדרזים מאוד, ברוך השם, שנטעו תורה באילת, אילת בגימטרי האמת. כן, אחרת גם אילת אולי אתה בסכנה, לא יודע. אז לכן צריך, צריך להכיר כאן את ההגדרה הזאת. ההגדרה של מצוות כיבוש הארץ היא לא רק קילומטרים, אלא היא גם מהות ותוכן. מהות ותוכן. טוב, אז זה המעמד הראשון. המעמד השני, בפרק אף ד', מדהים בעיניי. הוא ודאי לא זהה. בואו נקרא. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוהים. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר, אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. כן, זה ממש ככה. כן, וישלח את משה ואת אהרון, ואגוף את מצרים, כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. והוציאו את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה, וירדפו מצרים אחרי אבותיכם, ברכב ובפרשים, ים סוף. ויצעקו אל אדוני, ויעשה מאפל או מאפל ביניכם ובין המצרים, ויבא עליו את הים ויחסהו, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, וילחמו איתכם, ויתן אותם בידכם, ותרשו את ארצם ואשמידם מפניכם. ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם. ולהביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו. ותעברו את הירדן, ותבואו אל יריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו האמורי, והפריזי, והכנעני, והחיטי, והגרגשי, החיבי, והיבוסי, ואתן אותם בידכם. וישלח לפניכם את הצירה, ותגרש אותם מפניכם, שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך. ויתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם כרמים וזיתים אשר לא נטעתם, אתם אוכלים. ואתה יראו את אדוני ויבדו אותו בתמים ובאמת, ואסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ויבדו את אדוני. ואמרה בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודו, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם, אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני, נעצור כאן. יש פה תיאור היסטורי, מרתק. יש כמה מקומות בתנ"ך שיש בהם תיאורים היסטוריים, אצל יפתח, פה ביהושע, בתחילת ספר שופטים יש, כל מיני מקומות ש... מה יש לכם להגיד על התיאור ההיסטורי שמופיע כאן? מדויק, לא מדויק? לא אחד לאחד, אבל אתה מאשר אותו, סך הכל.
לא, דומה למה שהיה.
דומה למה שהיה, מצוין.
לא יכול לומר להם אשר לא היה, זה ברור.
כן.
כן,
אבל אתם יודעים שההיסטוריה היא דבר מאוד מאוד גמיש. קודם כל, ההיסטוריה מנוסחת על ידי המנצחים, בדרך כלל, על ידי החזקים והמנצחים. וההיסטוריה גם מנוסחת על ידי מי שיש לו תודעה היסטורית. הדוגמה הקלאסית ביותר זה הוויכוח, סתם, עם ההיסטוריה שלנו, הוויכוח, זה לא ויכוח, זה הוכרע, אבל הצנחנים ידועים כבעלי תודעה היסטורית מפותחת ביותר. אז בחלק מהמקרים זה ממש גורם עוול למקומות אחרים. לדוגמה, מלחמת ששת הימים. יש טענה שחטיבת ירושלים, חטיבה 16, היא הגיעה ראשונה לכותל. אבל היא נכנסה דרך שער האשפות. אז זה לא על ההיסטוריה, שער האשפות, שער הראיות. וכששומעים את מוטה גור מדבר בקשר, אז זה ברור שהוא הבין שהוא מדבר על הנצח. הוא דאג שהדברים הוקלטו. הוא דאג שהדברים שנאמרו, יאמרו... בסדר, אבל הוא דע...
הדבר...
אני לא יודע אם מקליט... עד רמת... גם חטיבתי? גם שם מקליטים?
כן, ברמה
פלוגתית. כן. אבל זה ברור לך שהוא מדבר, אתה שומע שהוא מדבר על ההיסטוריה. הוא מדבר על ההיסטוריה, הוא תוך כדי כותב יומה, כאילו ברור לו שהוא... יש תודעה מאוד מאוד חזקה, והיא באמת מנצחת. אני אומר לכם, סתם, זו שאלה, זה הקרב בחווה הסינית. מי נלחם בחווה הסינית? יפה, הנה הטעות ההיסטורית הכי גדולה. מי שנלחם בחווה הסינית, זה חטיבה 14, בפיקודו של אמנון רשף. הם נלחמו שם, הקיזו שם דם, הם מסרו את הנפש. טנקים. איציק מורדכי נכנס לשם, הגדוד 890 נכנס לשם. צריך להגיד, כמו ברווזים במטווח, לא ידעו מה מצפה להם וכו', והם שם, הם היו עסוקים בעיקר בקרב החלצות. הקרב על החווה הסינית, שהיה בעצם נועד כדי ליצור מסדרון לצליחה, ניהלה אותו חטיבה 14, גדוד סיור 87, מסרו שם את הנפש בצורה בלתי רגילה, וזה פשוט מדהים שלא יודעים את זה. עכשיו יצא לו מזמן ספר על החווה הסינית. אפילו בלטרון, מוזיאון השריון בלטרון זה לא היה כתוב. עד שהוציאו ספר ותחקיר, וסוף סוף עשו צדק היסטורי, כי הם ממש מסרו את הנפש לדבר הזה, אבל...
המורה שנהיה
אלוף, כן, הוא היה לוחם אז נפש, הוא שם... אז... אז עוד פעם, איך ההיסטוריה מנוסחת, ומי, ומה, זה הכל תלוי גם מי מנסח אותה ומי מגיע לעמדת השפעה. אז כאן יש לנו תיאור היסטורי של יהושע, הוא ודאי תיאור מכוון. שנייה, הוא תיאור מכוון, בסדר? אפשר הרי היה לתאר אירועים נוספים או אחרים. אני שואל, מה אתם אומרים על התיאור הזה?
רגוע.
רגוע. מה? הרואי.
מה שמאפיין אותו בעיקר, שהקדוש ברוך הוא עושה את העבודה.
או!
אתם לא עשיתם כלום.
חזק וברוך לחיים ברוך. שזה אתה באתי, מה שנקרא. אני רוצה להגיד לכם, התיאור הזה, כמעט הייתי אומר, הוא כמעט מעליב, בסדר? כמעט מעליב אותנו, את עם ישראל. לא עשינו כלום. הכל הקדוש ברוך הוא עשה, לא עשינו, לא הזזנו מטר מפה לשם. אלובי, אנחנו לא נמצאים פה אחרי 14 שנים של לוחמה. עם ישראל לא נלחם, לא מסרו את הנפש. מה זה התיאור הזה? תראו עוד פעם. טוב, אתה יכול להגיד, מההתחלה זה מתחיל. בעבר הנער השבוע בתכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנער. אברהם הוא כזה אדם ענק בענקים. הוא כזה פעיל, הוא כזה מהפכן, הוא כזה ספו, שדי, כל הזמן הולך, נך לך וילך. פה זה, טוב, הקדוש ברוך הוא לקח את אברהם. כאילו, אם הקדוש ברוך הוא לא היה... הרי אנחנו יודעים, לפי פשוט הפסוקים, שאברהם אבינו יצא ללכת מאור כסדים לארץ ישראל עוד לפני שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, נכון? סוף פרשת נוח, הם יוצאים מאור כסדים, חרן, ובחרן נגלה אליו הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך לארץ שערק, אבל הם כבר יצאו, ויצאו מאור כסדים ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. זה פסוקים שנאמרו בפרשת נוח, וזה אברהם ותרח עם היוזמה שלהם. כלומר, אברהם הוא האדם הגדול בענקים. כאן הוא מתואר כפסיבי לחלוטין. הלאה. ויש לכם משה ואהרון, לא מתואר פה החלק של משה ואהרון, ויגוף את מצרים, והוציא את אבותיכם. אז טוב, במדבר עוד אפשר להבין את זה. אבל אחר כך, פסוק ח', ואביא אתכם אל ארץ האמורי, יושב בעבר הירדן, וילחמו איתכם, ואתן אותם בידכם. לא היה שם מלחמה גדולה מאוד, משה רבנו לא נלחם, לא מתואר בספר במדבר, הלוחמה הנועזת, איך הם נלחמו וכבשו וכו', לא מתואר כאן. בכוונה בוחרים לתאר ולהדגיש את עניין בלק בציפור ובלעם, שזאת באמת סיטואציה שמדגישה את מה? את הפסיביות של עם ישראל מול המתקפת הקללות הזאת. שם באמת עם ישראל היה פסיבי כי הוא לא ידע. אבל למה לא להדגיש את המלחמה נגד הכנעני ששווה את האימי, את השפחה אחת? וידר יסלנדר ואמור, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את הריהם. למה את זה לא לספר? למה לא לספר את הקרבות במזרח? למה לספר רק את ה... למה יושב לספר רק את הקטע הזה? אחר כך הלאה! ותעברו את הירדן, ותבואו ליריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו, אמורי הפריזים וכו', ואתן אותם בידכם. גם כיבוש יריחו, אמנם היה שם נס ונפלה החומה, אבל מי שנלחם בשטח בנוי ועבר דלת לדלת וביצע את כל התיאור, זה עם ישראל, זה הלוחמים. הקדוש ברוך הוא רק הפיל את החומה, זה נס גדול מאוד, אבל הוא לא עיקה את יריחו והוריד עליה אבני בליסטראות, אלא היה צריך עדיין להילחם. זה לא מתואר כאן. הצירה פתאום חוזרת, כן? הצירה הופיעה בספר דברים, כסוג של הבטחה, וגם את הצירה ישלח אדוני אליך בם, עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. כלומר שזה מין, הצירה זה איזה מין, לפי מה שמופיע בספר דברים, זה מין בעל חיים כזה שעושה ניקוי שטח. אחרי שתלחמו, ואחרי שזה... איך? כן, אז גם את הצירה ישלח, עד עבוד הנשארים והנסתרים. היא נכנסת לכל מי שמסתתר ועוקצת אותו. אפשר לפרש את זה גם בצורה פשוטה, כלומר שזה מין מזיק שגרם להם לחלות בקדחת המערות. תראו לצלכם שיש איזה מתקפת מזיקים, יתושים, תוקפים איזה מחנה צבאי וגורמים להם שם לשלשולים ולקדחת המערות. אתה גומר אותם. יש במצפה התת ימי באלת רשימה איזה בעל חיים הרג הכי הרבה בני אדם בשנה האחרונה. מה אתם אומרים? איך?
בעולם.
כן, בעולם. יתוש. לא קריש ולא נחש ולא אריה. נדמה לי שמקרישים מתו 4 אנשים בעולם בשנה האחרונה. מנחשים, יותר אולי, 100 או משהו כזה. ומיתושים, 1,000,000. יתוש. אז אם יתוש כזה תוקף יחידה צבאית. עושה להם שלשול, רק שלשול, בסדר? לא יותר מזה. שלשול. עושה להם קלקול קבע. זו יחידה מושבטת, נכון? כל רגע צריכים לשירותים, אפשר להילחם ככה. אז זה... מי הרומאים? רומל, לגרמנים היה מלאריה? כן, אז זה אחלה פתרון. אז... זה כנראה הצירה. כל פנים זה עוד יותר מבליט את הפסיביות. נכון? ואחר כך פסוקים ג' ויתן לכם ארץ, סליחה, כתוב במפורש, ותגרש אתה מפניכם, שני מלכי אמורים, לא בחרבך ולא בקשתך. מה זאת אומרת לא בחרבך? מה, לא נלחמנו? לא החזקנו חרב? לא עשינו קשת? הכל היה בהוקוס פוקוס? ישבנו בגלגל והקדוש ברוך הוא תפר את כל העניינים? איזה מין תיאור, אני אומר, זה תיאור כמעט מעליב, אפשר להגיד, של הפסיביות, ועוד אחר, 7 שנים של מלחמה, ועוד 7 שנים של חלוקה, וזה, שום דבר לא עשינו. אתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה וערים אשר לא בניתם ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נטעתם אתם אוכלים. כמעט אפשר להגיד פרזיטי, כאילו זה טפיל, לא יודע. לא עשיתם כלום ואתם הכל נהנים מהשם יתברך. מה רוצה יהושע בתיאור הזה שאני אומר? התיאור הזה הוא תיאור חד צדדי. זה תיאור שמתאר רק את הצד של הקדוש ברוך הוא בעסקה ולא את הצד שלנו. למה לתאר את זה בצורה הזאת?
של המשפט
אז אפשרות אחת זה להגיד, זה פירוש אחד יפה, להגיד כאילו כל כך טוב, אז אתם חייבים עכשיו, אתם חייבים כאילו לקבל עליכם את הברית זה. זה להעצים את החלק הטוב כדי שהם יהיו, לשים אותם בפינה שהם יהיו מוכנים לבחור. ואז זה קצת סוג של מניפולציה, סליחה שאני אומר. כן, זה מעמד.
בטקס לא אומרים מה שרוצים לומר. זה לא אומר מה שמחייך את המעמד. נגיד שמי שרוצה לומר, באמת לא מעניין אותה, זה בטקס טוב. לא יכול לומר את זה. כי באמת גם מה שאומר מחייך את זה, לא, מה פתאום, זה לא... אלה לא שאלות אמיתיות. וגם לא ציפייה לתשובות אמיתיות.
ככה אתה אומר.
כן,
בודק. זה כאילו מה, זה הכל, זה מין...
מה התוצאה? שהם רצו בסוף לעבוד הזאת. רצו,
כל הרבה... מה התוצאה לא אומר כלום. איפה נשים את זה עכשיו? מבחן התוצאה לא אומר... הוא לא מעיד. התוצאה, בסדר, יכול להיות שהיה החלטה מסוימת, והתוצאה השתנתה. תראו, אני חושב שכדי להבין את ה... להבין את מה שמתואר כאן, את התיאור ההיסטורי החד-ממדי הזה, שאני אומר, אפילו ברמה מסוימת הוא אפילו יכול טיפה להעליב. אנחנו צריכים לתת את ליבנו למיקום שהמעמד הזה מתרחש בו. אז אני ארצה להציע בפניכם איזשהו הצעת, נשמח אם תגידו לי אם אתם מקבלים אותה או לא. המיקום הוא שכם. עכשיו, שכם זה מקום מעניין. מעניין, שבוחרים לכנס אליו כעת את עם ישראל, כי שילה עומדת. כלומר, משכן שילה כבר נמצא, כבר ממוקם. אז המקום הטבעי שאתה מכנס אליו את, את העם, לכאורה מה אמור להיות? שילה. אם בוחרים בשכם, יהושע כונס את כל העם. מישהו אמר לי, אולי יהושע קרא להם בשכם, כי זה היה קרוב אליו הביתה. כן, כאילו... כן, אבל פעם שאפשר, אם עם ישראל עולה לרגל לשילו, וגם בשילו אין בעל יצור עם ויש שם מספיק ערים מסביב, אז כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים להבין מה המהות של שכם, למה יהושע קורא לעם לשכם, ואז אולי נוכל להבין את הדבר הזה. שכם, בזיכרון הקולקטיבי שלנו, נתפסת כמקום בעייתי, כזה מקום בעייתי, כמעט לומר, מה? מקום של פורענות. מקום מזומן לפורענות. אבל האמת היא ששכם היא לא מזומנת לפורענות, והיא גם לא מזומנת ללא פורענות, אלא יש, זה מקום עם תכונה. אנחנו יודעים שארץ ישראל, יש בה, לכל מקום יש תכונה. עד היום. ואם ננסה למתוח קו של דרך האבות, באר שבע, חברון, ירושלים, בית אל, שכם, פחות או יותר. זה הציר. נגיד, באר שבע, ירושלים, שכם. באר שבע, חברון, ירושלים, שכם. אז אפשר ממש לראות את הציר. אברהם אבינו נודד מצפון לדרום. וישא אברהם הלוך ונסוע נגבה. הוא עוזב את חרן, שחרן זה דין, חרונו של מקום, כל אדם לאדם זאב. אדם, כמו שנמרוד חינך את כולם, שרק החזק שורד, רק הצייד שורד. אברהם עוזב את זה, וכל חייו של אברהם הוא חותר אל הנגב, אל החסד, אל הימין, אל החיבור, אל חברון שמחברת, אל האוהל הפתוח לארבע רוחות, אל האפשרות להכיל את כולם, אל האפשרות שגם ישמעאל יחיה לפניך, אל קריטת הברית עם אבי מלך, שבע כבשות. לא, אברהם הוא רוצה להתפשט, שם דיון שלם, אברהם רוצה להתפשט, שרה רוצה לצמצם אותו, להגיד לו לא, לא כל כך, לא יותר מדי, יצחק, שם ביניהם איזשהו ויכוח, אבל זה ברור שהדרום, עד היום אולי, הדרום הוא ימין, הדרום הוא חסד, הדרום הוא בעצם גם וגם. כן. לגמרי, לגמרי. זה אברהם. וגם חברון בסוד הזה, חברון, אתם יכולים כבר לשמוע את המילים, חיבור. היא מקום שמחבר. דוד המלך מולך בחברון, יעקב שולח את יוסף מעמק חברון, לראות את האחים, לחבר, לראות את החיבור הזה. זה מקומות שמחברים גם, וגם יש סיפור מאוד מעניין על הרב קוק, שבאו אליו ראשי הכוללים בארץ בירושלים, היה להם ויכוח על כספי החלוקה. אז לא הצליחו להגיע לעמק השווה. אמרו להם, בירושלים בחיים לא תסכימו, כי כל אחד חושב שהכודל שלו זה עליו תעמוד התורה. לכו לחברון, שם תעשו את הדיונים ושם יהיה לכם הצלחה. כי חברון זה סוד החיבור. ובאמת ככה היה, מלכו והתחברו והכל היה בסדר גם. אז זה חברון. חברון, באר שבע. כן. באמצע נמצאת ירושלים, הקו שמאל זה שכם. כלומר, אם דרום זה גם וגם, שכם זה או-או. כאילו יש איזה קו שנקודה מסוימת שבה אומר מי שאומר, פה אי אפשר להכיל גם וגם. פה זה לא הולך ביחד. פה צריך להחליט או-או. או ברכה או כללה. או ימין או שמאל. או אני או הוא. זה תנועה יותר בוגרת מחברון. זה להצליח לעבור מחיבור לבירור. חיבור הוא תמיד הרבה יותר קל, אבל בירור הוא נוקב. אם אתה עושה את הבירור לפני החיבור, אז זה יכול להתפרק. אבל אם יש לך חיבור חזק, אתה יכול להגיע גם לבירור. ולכן בעצם שכם, התכונה של המקום, זה מקום של בירור. זה מתחיל משמעון ולוי, שבסך הכל שכם וחמור בנו באו בהצעה מאוד מחברת לבני יעקב. עליהם ביחד, נעשה זה, אתם תסחרו, אנחנו נסחר, זה מין שותפות פעולה וכל הדברים האלה. ושמעון ולוי אומרים, לא, 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 זה לא הולך ביחד. או אנחנו או הם. זה לא הולך ביחד. הם הגיעו כאן במניפולציה, הם חטפו את דינה, הם לא שלמים איתנו. או אנחנו או הם. ברור, בו. שכם. אחר כך יוסף. בחברון, מצליחים האחים, יוסף, איכשהו להסתדר ביחד, ככה וככה, לא בדיוק אהבה גדולה, אבל איכשהו מסתדרים. אבל כשיוסף פוגש את האחים בשכם, צפה ועולה אצלנו קראת הבירור, או אנחנו או הוא. זה או אנחנו או הוא. תחליט, בוחרים אותו. בשכם מתבררת המלוכה. עם ישראל קורא לרחבעם, שבטי ישראל קוראים לרחבעם, משום מה לשכם, עוד פעם, לא באים לירושלים, ואומרים לו, תחליט. ולמרות שהזקנים אומרים לו, בוא תן להם הצעה מחברת. תגיד להם, צודק, צודקים, אני אקל מעליכם, תהיה גורם מחבר. הוא נמשך אל עצת הצעירים, והוא אומר להם, או אני או אתם, והם בוחרים, אין לנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי. זה מקום של בירור. המקום גם מבחינה גיאוגרפית הוא כזה. אם המישור, הדרום הוא מישור, הוא שטוח, הוא כאילו אפשר ככה כולם, שם אתה צריך ללך, או שאתה פה, או שאתה פה. התוואי הגיאוגרפי הוא תוואי נוקשה. הוא תוואי של עליות וירידות, הוא תוואי שאתה מכריח אותך לנקוט עמדה. אתה לא יכול להישאר סטרילי. אם אתה גר בתל אביב, במישור, אתה יכול להרגיש שאתה שייך לאזרח העולם אפילו. אתה גם פה וגם שם. השעון פה הולך אחורה, איזה קטע, אנחנו, השיעור עוד שנייה הוא יתחיל. כן, אז כבר היינו בעשרה לזה, והוא חלום. אז כל יחסית, אנחנו נוסעים בזמן אחורה עכשיו, זה כמו איינשטיין. אז ככל שאתה נודד מזרחה, אז התוואי משתנה, יש גרים וגבעות, אתה עכשיו חייב למכות עמדה. בתל אביב אתה יכול להישאר, אבל כשאתה פתאום מגיע למקומות שהם יותר נוקשים, אתה חייב למכות עמדה, ואז אתה, זה הרבה יותר מתחדד, בעד או נגד. אז הבעד הוא נהיה בעד מאוד מאוד חזק, והנגד נהיה נגד מאוד חזק. ודרך אגב, גם אצל הערבים, אתם יודעים שיש הבדל בין הנבלוסים, לבין החלילים, לבין כל הערבים הזה שלו. מה? וג'נין וזה, וערבי השכם ידועים. פחות, מה?
ג'נין, הוא קורא להם בג'אג'ה.
כן, והשכם ידועים היו ככה, זה גרעין קשה שם יש. הקסבה של שכם הייתה אחד מהמוקדים הקשים ביותר במבצע חומת מגן. אחרי נצא הדרך. אז יהושע לוקח אותם לשכם, זה כבר פעם שנייה. הרי התחלנו את הספר במעמד בהר גריזים והר עיבל, ששם הייתה קבלת תורה מתוך בחירה. שם התחלנו את הספר. ועכשיו יהושע רוצה לכרות את הברית, ועל מה הברית? שוב פעם על הבחירה. הוא הרי הולך, הוא עוזב אותה. פסוק א', פסוק א'. ויאסוף יהושע שכמה, בסדר? אז הוא לוקח אותם לשכם. לוקח אותם לשכם. הוא רוצה שהם יבחרו. איך אפשר לעודד מישהו לבחירה? אפשרות אחת, כמו שכבודו אמר, ליצור איזו מניפולציה כזאת, אבל אז זה בחירה לא אמיתית. מה זה? מתן תורה היה בכפייה. בסדר, אנחנו כאן בארץ ישראל, זה בדיוק ההבדל. שמתן תורה היה בכפייה, ובארץ ישראל קבלת תורה היא מתוך בחירה. אבל, אז איך אפשר לעודד בחירה? התשובה היא, אני חושב, היא פשוטה. תארו לעצמכם בן אדם שהוא כבר אדם בוגר, עצמאי, מקבל החלטות כבר, מנהל את עצמו. פתאום אתה אומר לו, בוא נצא להגיד לך משהו, אני רוצה לספר לך משהו. במשך שעה שלמה אתה מספר לו כמה הוא היה חסר אונים בתור ילד. תאר לו רק את הזווית הזאת. מחזיר אותו כאילו לילדות. לשלב הילדותי שלו.
פינוקי.
לשלב הפינוקי שלו.
פינוקי.
תינוקי והפינוקי. זה מעצים אצלו מאוד. לא רוצה לחזור לשם. לא רוצה. אני רוצה, סוף סוף אני. עם ישראל, בסך הכל לפני 14 שנה, היה, אתם זוכרים, היה עטוף בניסים, מכף רגל ועד ראש. במדבר, המציאות הניסית הייתה מציאות מתמדת. של יומיומית, מן ובאר וכו' וכו' וענן. מציאות. ועכשיו אנחנו אחרי 14 שנים של עצמאות. של גבורה, של לוחמה. אתה מרגיש את הברכה שיש לאדם עצמאי שהוא מוליך את הדבר הזה. איזה תענוג זה. ועכשיו אומר להם יהושע, אבל הפסגה של העצמאות זה היכולת שלכם לבחור מעצמכם בטוב בלי כפייה. אבל כדי להעצים את זעקת הבחירה, הוא מתאר להם את המציאות ש... הוא אומר להם, בואו תראו איך הייתם נראים. בואו תראו איך הייתם נראים עד לפני... בואו תראו את הפסיב, בואו תראו כמה הייתם נתמכים. איזה... זה כמו בן אדם שהוא כבר אוכל במסעדה גרבר סטייק, ובאים לו, הוא רוצה לאכול גרבר? אה? זה טעים, אתה אכלת איזה שנים שהיית ילד, הגרבר בננה, וגרבר תפוח, וגרבר גז, בוא נתן את הגרבר. בוא תגיד, סמן צחוק, אני כבר, אני אוכל בשר, אני כבר לא אוכל גרבר. לא, אבל היית אוכל את זה, אני ארסק לך בננה. מה זה? אז אני חושב שהתיאור החד צדדי שיהושע מתאר את הפסיביות של עם ישראל, זאת המילה, תיאור פסיבי לחלוטין, נועד כדי לחלץ מהם את הזעקה הגדולה ביותר, לא רוצים לחזור לשם. לא רוצים לחזור למצב שהוא ניסי, אבל אין בו בחירה. לא רוצים, רוצים להישאר כאן. ולכן הוא מתאר להם, זה נכון שהיו קטעים שכבר הם בחרו, הרי זה תהליך, לא בבת אחת משתחררים מן הניסים, ולא בבת אחת מקבלים את כל הבחירה לידיים. אבל כשאתה רוצה לתאר בתור מעמד, אתה מחזיר אותם במנהרת הזמן 14 שנים לאחור, אומר להם, תראה איך היית נראה. תראו איך הייתם נראים, כמה הייתם נתמכים, כמה כתוב אחד צריך להוביל אתכם ולא ליחד. לשם אתם רוצים לחזור? למצב הזה? או שכבר אפשר לסמוך עליכם, ואתם יכולים לבחור ברצונכם. זה מה שקוראים בפסיכולוגיה טיפול פרדוקסלי. כן, אתה מראה למישהו כמה טוב היה לו, כאילו, עד כדי כך שהוא זועק, לא רוצה את זה. כי זה טוב מדי, זה חונק מדי. כי זה יכול להיות, ככל ש... בוא נגיד ככה... בשנה... קודם כל, אצל דוד יש עוד מדרגה נוספת, אבל בשנה השלישית הם עוד קרובים מדי לנס, הם עוד יכולים לחזור לשם. רק אחרי שעובר מספיק זמן, שהם תואמים את טעמה המתוק של הבחירה, של העצמאות. אני אגיד לכם, זה כמו... לא ככה זה, אבל נגיד יש שכיר ויש עצמאי, בסדר? זה לפי תכונות, אבל יש אנשים שיש להם, יש אדם שיש לו תכונה להיות שכיר, עצמאי עושה לו כאב ראש, טוב מאוד, יש כאלה. אבל יש כאלה שלהם תכונות הפוכות. נגיד מה, יש אדם שהוא עצמאי במהות. הוא חיה, הוא לא חושב, אבל הוא שכיר, כי הוא... ושלום סיום, הוא מקבל אומץ, יוצא להיות עצמאי. אחרי שנה תגיד לו, נו, מה אתה אומר, אולי תרצו להיות שכיר, זה עוד קרוב מדי. עוד מדגדג לו הביטחון הזה בסוף כל חודש, המשכורת נכנסת, בשבע הוא חושש, הוא חוזר מהעבודה, כאילו, הוא עוד יכול להתפתות. תבוא לו אחרי 7 שנים, שהוא עצמאי, והוא כבר, העסק לא התבסס, הוא כבר בעל הבית, והוא יוזם, והוא יוצר, והוא מנהל, הוא גם יודע לנהל את עצמו, הוא גם יודע... תגיד לו, אחי, מה אתה אומר? אולי תחזור להיות שכיר. למה? בוא נראה לך איך היית, ואתה מראה לו את ה... אני אומר עוד פעם, מישהו... אבל אני אתן את הדוגמה כאן. הנה, היית מגיע ב8, חוזר ב6, היה לך בוס... לא יכול לחשוב על זה אפילו. ברור שלא עשה לי שכיר. אבל צריך שיעבור איזשהו מרחק זמן מספיק כדי שהוא יוכל לטעום מן הדבר הזה ולהגיד, סוף סוף אחרי שטעמתי טעמה של עצמאות אמיתית, אני כבר לא יכול לחזור חזרה למקום הקודם. אז זה מה שקורה כאן. אחרי שהם טעמו את הטעם האמיתי והעמוק של העצמאות, אז יהושע פתאום מתאר להם איך הם היו נראים. תראו כמה הייתי עם זה וזה. אנחנו רוצים בחרבנו ורוצים בקשתנו ורוצים באמת. ולכן אומר להם יהושע, הוא כאילו מרים להם להנחתה, ועתה יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את אדוני, ואמרה בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודו. זו המילה, בחרו. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, אם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני.
מי זה אנוכי
יהושע ורחב, אשתו. אולי גם שבט אפרים.
לא, שבט אפרים גם, בסופו של דבר זה לא
כן, אנוכי וביתי. ואז קורה כאן דבר מאוד מעניין. בסדר? מה?
כמו שהסברת עד עכשיו.
נו?
אז הבחירה שלהם צריכה לא להיות לעבוד את השם. לא הולכת בדרך הזאת, אנחנו רוצים להיות עצמאים. רוצים להיות, לא רוצים לחזור למדבר וליציאת מצרים. רוצים דווקא הפוך.
לא.
אם הדמוגרפיה של
יהושע,
כמו שאתה אומר.
אני לא השתמשתי במילה הזאת, מחילה. אמרתי, תיאור חד צדדי.
אם
יהושע
משכנע אותם,
כן.
מזכיר להם מה שהיה להם שם. וזה לא טוב מבחינתכם.
כן.
אתם צריכים לבחור, לא לעבוד ללכת לכיוון
לא, השם. לא, לא. הבחירה, מה שיהושע רוצה...
לא.
אז אני מנסה להסביר, אני מבין את השאלה. מה שיהושע מנסה לעשות זה לעודד אותם לבחור. לעודד אותם לבחור. עכשיו, העידוד הבחירה, הוא כפול. הוא קודם כל, הצבא של המציאות שהייתם בה מקודם. כלומר, הם יכולים להגיד, אנחנו, הקדוש ברוך הוא כפה לנו רק כגיגית, ואנחנו רוצים להמשיך. אני רק מזכיר לכולנו שיש כאן בעיה, כי באמת במדבר היה הרבה יותר קל לכפות, אבל בארץ ישראל הכפייה היא מאוד מאוד חלקית. במדבר אתה רואה כל אחד מה קורה באוהל שלו. עכשיו בארץ ישראל נוח להישאר בכפייה, אני אעשה מה שאני חייב, אבל מי יודע מה אני עושה בבית שלי בנחלת זבולון. אז לכן הבחירה היא קריטית, כלומר רק בחירה של העם תוכל לייצר עבודת השם אמיתית. אז יהושע אומר לו, אתה צריך לבחור. לבחור, לבחור במה שקיבלנו. אבל, אז הוא קודם כל מתאר להם איך זה היה נראה בלי בחירה. כלומר, החיים האלו עם הכפייה, החיים שהקדוש ברוך הוא נהיה לכם את הכל, אתם חפצים לחזור אליהם, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאתם תבחרו, בכלל לא לעשות שום דבר. כאילו, תגידו, לא, לא מתאים לנו, כאילו, הוא פותח את הכל. וזה לא נגמר פה. זה לא נגמר פה כי אתה צודק בכך שהם, קצת כמו ילדים טובים מדי, ממהרים לענות ליהושע את התשובה הנכונה. אתם מכירים את זה שיש מבדקים בכל מיני מקומות עבודה. אז אתה צריך לצייר את העץ הנכון, כן? אומרים לך לצייר, יש בקורסים שמכינים אותך למבדקים, מלמדים אותך איזה תשובות צריך לענות הנכונות, ובמיוחד את התשובה ששם שואלים, האם התכוננת לקורס, למשאל באיזה מכון, ואתה צריך לענות, לא, לא התכוננתי, כדי שזה יהיה אותנטי. אז גם כאן הם עונים לו את התשובות הנכונות. ויען העם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים. כי אדוני אלוהינו המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים ואת עבדים, אשר עשה לידינו את האותות הגדולות האלה וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם. ויגרש אדוני את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו וגם אנחנו נעבוד את אדוני כי הוא אלוהינו. זו תשובה, הייתי אומר, היא מדי נכונה, בסדר? זה ברור שהם אומרים את זה, כן, כן, מה, אנחנו עכשיו נהיה עובדי עבודה זרה, ברור שלא, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא ובוא נמשיך כרגיל. אבל זה שכם, זו תשובה שהייתה מספיקה לתל אביב, אבל בשכם זה לא מספיק. אז יהושע הוא עוד יותר דורך, לוחץ אותם עוד קצת. ויאמר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלוהים קדושים הוא אל קנו, הוא לא יישא לפישכם ולחטאתכם. כי תעזבו את אדוני ועבדתם אלוהי נחר, ושב והרע לכם וקילה אתכם אחרי שהרעיתיו לכם. לא, אתם לא יכולים, אתם לא באמת רוצים. אז תרדו מזה. וכאן מגיעה התשובה האמיתית. ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את אדוני נעבוד. בלי סיבה, בלי טעם, בלי שום דבר, אנחנו בוחרים בזה עצם הרצון. זה מה שאנחנו בוחרים. אני רואה שאתה לא יתיישב על לבך, אז תשאל.
לכן אני אומר שכל מה שהוא מזכיר להם, את ההיסטוריה, כדי לעמוד להם, לעבוד הדרך הנכונה, איך עובדים את השם. כי הכל היה בהשגחה מאת השם, וכדאי לעבוד אותו. ולא כדי להזכיר להם כמה...
אז זה בסדר, אז זה מה ש... מעולה, זה מה שכבודו אומר, מתחבר לזה, שזה אפשרות אחת, אני לא שאלתי אותו, שהוא בעצם מראה להם את כמה הקדוש ברוך הוא יטיב להם, יטיב להם, ולכן כדאי לכם לבחור בשם יתברך, ואז זה בסדר גמור. אני חושב שכשאתה רוצה לעודד בחירה, אתה מראה למישהו את המצב הקודם שהוא היה מצב לא בחירי. הרי מה ההבדל בין מקודם לעכשיו? מה ההבדל בין מה ש... למה יהושע בכלל קורא להם? מה הסיבה? אפשר להמשיך כרגיל, הקדוש ברוך הוא אלוהים. מה הוא צריך את הגושפנקה שלהם? תשובה, בארץ ישראל, בגלל שכאן כל אחד יהיה במקום שלו, ואין אפשרות לשלוט ולנהל כל אחד, זה לא המדבר ששם אם היה איזה מישהו פושע, אז בבוקר לא היית רואה ליד האול שלומן. והיית יודע שהבן אדם הזה צעק על אשתו. כאן כל אחד יהיה. אז היכולת היחידה להבטיח שבאמת הולכים בכל השם, זה שהם בוחרים בדבר הזה מרצונם. ולכן אני חושב כדי ליצור מעמד בחירה משמעותי, אני מנסה לצרף פה את כל הנתונים יחד למין פאזל, הוא לוקח אותם לשכם ולא לשילו. הוא פותח בפניהם את כל האפשרות ודוחק אותם אל הפינה, והוא מתאר להם איך היו נראים בחיים אם השם יתברך. הרי יש שתי אפשרות. אפשרות אחת זה לבחור לעבוד עבודה זרה. אז אתה צודק, זאת אפשרות נגיד לא ריאלית, הם לא יעשו את זה. אפשרות שנייה להגיד, אנחנו לא רוצים לבחור. טוב לנו להישאר באותו סטטוס שהיינו במדבר. כאילו, מה אתה, הקדוש ברוך הוא הכריח אותנו, אנחנו אמרנו כן, נמשיך כרגיל. את זה הוא רוצה לשבור, את הדבר הזה, כי אם אתה עושה רק מה שאתה חייב, אז אני באוהל שלי, בנחלת הרי שכר שם למעלה, אעשה מה שבא לי. כי אני אגיע לבית המקדש, לזה אני... מה? זה לא, כן. את זה הוא רוצה לשבור. אז כדי לשבור את זה הוא מתאר להם, עכשיו, אחרי שראיתם איך זה נראה להילחם, ואיך זה נראה להיות גיבורים, ואיך זה נראה שהקדוש ברוך הוא עובר דרככם, בואו תזכרו איך ראיתם נראים בפאזה הקודמת, ותבחרו מה אתם רוצים. ובסוף אומרים, לא. וזה המילה כאן, אנחנו בוחרים לעבוד את השם. ועל הדבר הזה הוא קורא איתם ברית, על הברית עצמה ועל סיום הפרק, הספר, נדבר בעזרת השם בשבוע הבא, חזקו ואמצו.